צהריים טובים. אנחנו פעם שעברה עסקנו טיפה בהקדמה השנייה, כלומר מתוך הבירור במושג אמונה וההופעה שלו בעולם עליון ובעולם שלנו, מתוך זה אדם ניגש לתקן את עצמו. אז חשבתי אולי רק להעיר עוד נקודה אחת בהקדמה השנייה, או יותר נכון בהקדמה השלישית, סליחה, בג'. אז אמרנו שהקדמה השלישית זה הגילוי כבר בארץ. אומר הרב, כל זמן שלא ילמד לעצמו, או ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם, ומעלת ישראל, ומעלת הארץ הקדושה, וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. כלומר, אדם יכול לעבוד את השם בכוונה טובה, בלב חפץ וכו', אבל הוא לא נובע, הוא לא יונק, הוא לא יוצא מנקודת המוצא של מי הוא, מה מעלתו כאדם, מהי מעלת ישראל שהיא תמצית האדם, מהי מעלת ארץ ישראל שהיא בעצם הביטוי להופעת מעלת האדם דרך עם ישראל, והציפייה וההשתוקקות לגילוי ישראל במדרגה העליונה של בניין מקדש והופעת גדולת ישראל בעולם. אם הוא לא יונק מכל זה, זאת לא נקודת המוצא שלו, אז כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. המשפט הזה הוא משפט חשוב מאוד, כי הרבה פעמים נראה לנו שאנחנו יכולים כביכול לעבוד את השם באופן אישי, פרטי, כשבכלל אנחנו לא רואים את הקשר בין העבודה הרוחנית הפרטית שלנו לבין עם ישראל וארץ ישראל וגאולת עולם ותיקון עולם וכו'. ולכן הנקודה הזאת היא נקודה עקרונית. מצד האמת, אדם שלא מחובר למקורו, ממילא גם כשהוא כביכול עוסק בבירור עצמו ובטיפול עצמו וברוממות עצמו, הרוממות הזאת היא לא מנותבת, היא לא על השביל, היא לא מופיעה על השביל הנכון. לא אמרנו שזה לא, לגמרי לא. אומר הרב, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. אם אנחנו לא יודעים דם אין באת, ולא יודעים לאן אתה הולך, מה המטרה, אז גם אם אדם כביכול עוסק בעצמו, אז זה חלקי מאוד. אז כמה אדם יכול להתפלל לעצמו? כמה אדם יכול לתקן את עצמו כשהוא חושב שהכל נגמר, מתחיל ונגמר בזה? רק כדי להבין עד כמה זה עקרוני, יש באורות הקודש ג', יש כאן סוגיה שלמה שנקראת כללות, הכללות, יסוד הכללות. עד כמה זה עקרוני שאדם יהיה כללי, שאדם יבין שבעצם כל מקורו זה הכולליות הזאת, שהיא כולליות ההוויה, שתמציתה האדם, שתמציתה ישראל, שתמציתה ישראל בארצו, שתמציתה ישראל בארצו בזמן גאולה, ודאי גאולה האחרונה, עד הגאולה השלמה. מכל זה, זה מתחיל. אז הפסקה הראשונה שעוסקת בנושא הזה, בעמוד קוף מם זין, בורות הקודש ג', תראו מה אומר הרב, דברים לא קלים, אבל כל כך פשוטים, שלפעמים אנחנו שוכחים את זה. הפסקה הזאת נקראת היסוד הכללי. אני אקרא אולי את שתי הפסקאות שקשורות אלינו. את שני הפסקאות הראשונות בפסקה הזאת. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, בין גורלו החומרי ואפילו הרוחני. שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. מה? הוא כביכול עוסק בתיקון עצמו. אבל זה מה לא, מה כן? אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. אומר הרב, וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוקי. כי שם מלא, שם השם, חל על עולם מלא. או לפחות על פרט שיונק מעולם מלא. והוא יודע שהוא מקורו עולם מלא, ומגמתו לתקן עולם. כמובן, כפרט, הוא לא חי בהזיות, שהוא חושב שהוא מתקן את כל העולם. ולית שכינתה, מביא הרב זוהר, ולית שכינתה שריה באתר חסיר. אין השכינה שורה במקום חסר. וכיוון זה באתר חסיר או פגים לא שריה, כיוון שבמקום חסר או פגום השכינה לא שורה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר? איך השכינה יכולה לשרות במקום ששם הכל חסר? אצלנו הרב אומר כמעט, הוא אומר הכל. ואין שם באותה נקודה, באותו אתר, ואין שם כי אם נקודה דלה, מצערה ואפסית, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. נכון האדם הוא עולם מלא? הרב לא שכח את זה. וחייב אדם לראות עצמו כאילו הוא כל העולם וכל העולם תלוי בו, כל זה נכון. והאדם נקרא עולם קטן והעולם נקרא אדם גדול, נכון. אבל בואו נראה את הפרופורציה, את היחס, את המקור, את השורש. לא הכמותי, האיכותי. והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרורה דלאלה, בצרור העליון דבר חי כולה שבהם כל החיים, הוא יסוד נשמת הצדיקים. המתהלכים לפני האלוקים ומתענגים על השם. זה נקרא צדיק. והם צריכים להתחזק לדעת את עצמות רצונם ושלא לעוזבו משום מניעה שבעולם. זה עצמות רצונם. לא אמרנו שלא צריכים לטפל בעצמם. אבל מתוך הנקודה הזו, מתוך המבט הזה, מתוך הגודל הזה. ושלא לעוזבו משום מניעה שבעולם, רק תמיד יגדלו, יקדשו ויפארו ויזכו לברכת השם מיסוד בכל, מכל, כל. טוב, זה כבר סוד אחר. אז בואו רק נקרא אולי, נקרא אפילו, לא נבין. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. כשהרב מדבר על מסגרת, המסגרת היא סוגרת. המסגרת היא מצמצמת. כשאדם הוא פרטי, הוא סגור. כשאדם הוא פרטי, הוא קלו. הוא קלו בעצמו. אחד הדברים שאפשר לראות אותם בעיניים של ילד, שהרבה פעמים מרוב שאדם בטוח שהוא זה הכל, הוא זה כל העולם, אז הוא לא מוכן לקבל את זה. שיש אנשים אחרים בעולם, ניקח את הדוגמה הבן אישית, הבן אנושית, שיש אנשים אחרים, עם כישרונות אחרים, שאין לו, עם הצלחות אחרות, שאין לו, הוא צריך להצליח בצדדים אחרים. הוא לא מוכן לסבול את זה. איך יכול להיות שיש מישהו יותר טוב ממני במה שהוא? איך יכול להיות? אז אדם רוחני מפריע לו שהשני יודע יותר תורה, או מתוקן יותר במידותיו. ואדם החומרי מפריע לו שלשני יש יותר כבוד ויותר כסף. ואז כל החיים הוא חי באיזה מין תחרות כזאת. השוואה. הרב, המהר"ל אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, מדוע הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם? מה זה העניין הזה שקנאה מוציאה את האדם מן העולם? מה הקשר בין העונש, במרכאות, לבין החטא? מה ההבדל בין? למה קנאה דווקא? אין דברים אחרים? מה זה קנאה? אומר המהר"ל, כל כך מתאים למהר"ל להסביר ככה. אומר המהר"ל ככה. מה זה קנאה בעצם? מתי שייכת קנאה? קנאה שייכת כששתי מציאויות חושבות שבעצם המקום שבו הן צריכות להיות הוא אותו מקום. ואחד תופס לחברו את המקום. אז השני אומר לראשון, לך מכאן, אתה תופס את המקום שלי. הראשון אומר לא. השני אומר לא, זה המקום שלי. מתי שייכת קנאה, הופעת קנאה? כשיש שניים שנאבקים על דבר אחד, על מקום אחד. ובמקום הזה יש מקום רק לאחד. אז שייכת קנאה. יש שתי חנויות מקולת. אבל בשכונה הזאת יש מקום רק לחנות אחת. יש מספר לקוחות כאלה שיכולים לפרנס רק אדם אחד, משפחה אחת. אז מתחילה קנאה. אבל אם אנחנו יוצאים מנקודת אמונה, שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם, כל יצירה שהוא ברא, ודאי כל אדם, ודאי כל אדם מישראל, עם תפקיד אחר, עם מטרה אחרת, עם ייחודיות מיוחדת לו, ואף אחד אחר לא מפריע לו לגלות את זה, ואף אחד אחר לא יכול להשלים את מה שהוא לא ישלים, אז ממילא לכל אחד יש מקום אחר בעולם. אז אין קנאה. אדם אמוני, הוא לעולם לא יקנה. למה הוא לא יקנה? כי הוא יודע שכל מציאות אחרת שהוא לא הוא, היא משלימה צד בעולם, צד בהוויה, צד, צד אלוקי במציאות, שהוא לא יכול להשלים אותה. שהוא לא יכול להשלים אותו. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את שניהם. כי אם היו שניהם על אותו מקום, אז אחד מהם מיותר. אז הכפירה לחשוב שאחד מיותר. אז אדם שהוא מקנה, מה בעצם הוא אומר? בעצם הוא אומר, אין לי מקום בעולם. כי מישהו אחר תופס לי אותו. אז הקינה מוציא את האדם מן העולם. מי מוציא את האדם מן העולם? הוא בעצמו, אומר המהר"ל. הוא מוציא את עצמו מן העולם. כי הוא מסתכל על העולם כאילו יש רק מקום אחד לשניים. אתה לא מבין שההסתכלות הזאת היא טעות, יש שני מקומות לשני אנשים. אז הקנאה מוציאה את האדם מן העולם, כי האדם מוציא את עצמו מהעולם כשהוא מקנה. כי הוא כביכול אומר, אין לי מקום. אין לך מקום, אז הוציא את עצמך מהעולם. זה לא שקטות בחור מעניש אותו. הוא חי ככה. אז הוא מוציא את עצמו מן העולם. לא סתם הקנאה, יש בחז"ל ביטויים קשים על הקנאה. אחד הביטויים שעל פי פסוק, שאדם שהוא מקנה, אז זה כאילו העצמות שלו נרכבות, רקב עצמות קנאה. זה כאילו, זה לקחת כביכול את השלד, אפילו הפיזי של האדם, והוא מתחיל להתפרק. מה קורה כששלד עצמות מתפרק? לא עלינו, נפתח קבר אחרי, נגיד, 2,000 שנה, נגיד. מה נגלה? כך מסביר הגר"א, שכבר אין כלום. אין עצמות. במצבים מסוימים אפילו העצמות נהפכו לחלק מהקרקע, לחלק מהאדמה. יפתח שם אדם, יגיד, רגע, אין פה קבר, לא היה פה אדם אף פעם. העצמות נהפכו כבר לחלק מהקרקע, עם חלק מהאדמה. אדם שהוא מקנה זה אדם שהוא רקב עצמות. זה אדם שהעצמות שלו מתחילות להרכיב. אדם שכביכול לא נשאר ממנו כלום, כי הוא עושה מעצמו כלום. כי כביכול מישהו אחר נמצא במקומו. אז הוא כלום. אז יש אדם שמקנה בחיים. ואז מלא ההשלכות של העניין הזה, שהוא מוציא את עצמו מן העולם. לכן קינה זה דבר כל כך חמור. מה שייך לקנות? רק בואו נחבר את זה לכאן. האדם שחי את הפרטיות שלו, וכל הזמן בטוח שהוא הכל. וכל מי שנמצא בחוץ מפריע לו. האדם הזה חי בבית כלא. הוא חי במסגרת. לצערנו הרב, יש הרבה אנשים בני חורין בעולם, שהם פשוט אנשים כלואים. הם מסתכלים על העולם רק מתוך נקודת המבט של עצמם. וכל מה שהוא אחר בעולם, א', מעצם קיומו, ב', ודאי אם הוא מצליח, ג', ודאי כשהם חושבים שזה על חשבונם, הדבר הזה לא מאפשר להם לחיות. הם לא אנשים שמחים. הם כל הזמן בתחרות. הם כל הזמן עסוקים בהשוואה ובתחרות. איזה אומללות. יש לאדם הכל, הוא בן חורין, אבל הוא כל הזמן עוסק, השני יש יותר. אז הוא עכשיו במרוץ, הוא עכשיו צריך לרוץ קצת יותר מהר. יש יותר אומללות מזה, האדם שם את עצמו בבית כלא. ולא פעם יוצא לדבר עם אנשים כאלה, פלוני, כבודו, תעצור רגע, תרגיע, תרגע רגע. קצת פרופורציה. אתה לא שם שאתה שם את עצמך בבית כלא? אתה כלוא עכשיו. אתה בנית את בית הכלא לעצמך. הוא לא שם לב אחד שהוא במסגרת. הפוך, הוא בטוח שהוא רץ, הוא כובש, הוא אוחז, הוא תופס, הוא מקבץ, הוא אוסף, הוא כל מה עסוק באיסוף. וכל הזמן האסיפה הזאת היא עסוקה בהשוואה לשני שאוסף יותר ממני. זה לא נגמר. זה רקב, הוא חי בריקבון כל הזמן, וזה הולך ונהיה יותר חמור. לכן אדם שהוא חי את החיים הפרטיים שלו, הוא במסגרת, קודם כל, בואו סתם ננסה להבין את המילים. אדם פרטי זה אדם שהוא ממוסגר. הוא מסוגר, הוא כלוא. והוא בנה את הכלא של עצמו. ולכן האדם הזה שחי במסגרת פרטית, בין אם היא רוחנית, בין אם היא חומרית, זה לא משנה בכלל. האדם הזה צריך להיחלץ משם. הביטוי להיחלץ הוא ביטוי לא קל. נחלצתי מהצרה, כמו אדם, לא עלינו, נפל לבור עמוק, נחלצתי מן הבור. נחלצתי מהתופת. זה בור, בירה מיקטה. האדם צריך להיחלץ, אומר הרב, תמיד. זה מאבק קיומי, זה יומיומי המאבק הזה. והוא חייב, הוא צריך, זה לא תלוי בבחירה שלו, אם זה קל לו, או קשה לו, או נעים לו. הוא מחויב בזה. האדם צריך להיחלץ תמיד עם סגורותיו הפרטיות, אחד המקורות, אולי באורות הקודש, שכל מקום שכתוב אדם זה סתם אדם. כל מקום שכתוב האדם זה האדם המיוחד. שם השם, היי, שם השם שנמצא באדמה שבאדם. אז האדם, אדם רגיל הוא קלו. אבל האדם, האדם צריך לחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. כל המחשבות שלו, כל הדמיונות שלו, כל האינטרסים שלו, כל מהלך החיים שלו, הכל סובב רק על הגורל הפרטי שלו. איך הוא משפר את החיים שלו. אז יש אחד קצת התפתח, המשפחה שלו. אחד אומר, אחד כל כך פרטי, הוא לא רוצה להתחתן בכלל. השני טוב, התחתן, אז קצת יותר. אבל בסופו של דבר זה פרטי. שזה הוא מוריד את האדם לעומק הקטנות. הוא כזה קטן. הוא לא נובע מהכולל בכלל. ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. יש הרבה מה להעמיק כאן, אבל רק הסבר ראשוני. ברור שאין קץ, אין גבול לאיסורים שיש לאדם הזה. הוא כל הזמן חי באיזה מין מציאות של רקב עצמות קינה. כל הזמן הוא חי בפרטיות שלו, הוא לא מסוגל לסבול את זה. שיש מישהו אחר חוץ ממנו, ולפעמים הוא מצליח אפילו יותר במחאות ממנו. נורא, ולצערי נורא, והתרבות המערבית, ככה היא חיה. איך אתה יכול להצליח בעולם? אם אתה רוכב על הגב של השני, אתה מוכיח עד כמה אתה יותר טוב מהשני. תחרות. מי נהנה מהתחרות? האזרח הקטן. נכון, תודה רבה. אבל מי נהרס מזה? המין האנושי. האזרח הקטן הרוויח 2 שקל. אבל המין האנושי הורס את עצמו במו ידיו. לא. עוד פעם, מה זה תחרותיות? מיצוי עצמי. מה זה תחרות? המושג תחרות הוא לא מושג יהודי, סליחה. אני לא יודע איפה זה התחיל, בספרטה זה התחיל המושג הזה, אני לא יודע, מה זה תחרות? רק שנבין לאן זה מגיע, אלימלך. פעם עסקנו בזה, לפני הרבה שנים, במקום אחר לגמרי. דיברנו על מורים, שהתפקיד של כל מורה, זה בעצם לגלות את הייחודיות של כל ילד, של כל תלמיד, ולנסות להוציא ממנו מהכוח אל הפועל, את מה שיש בו. אז אחד היכולות שלו הם כאלה, השני יכולות שלו אחרות, והתפקיד של המורה זה לדעת מה היכולות של כל ילד ומה הוא מצליח לממש מהיכולות האלה, ועל פי המימוש, על פי אחוז המימוש הפוטנציאלי, על פי זה הציון. אז כמה הורה לי התעמלות? הוא אומר, תשמע, איך אני עושה את זה בשיעור התעמלות? בשיעור התעמלות כל הילדים רצים 100 מטר. מי מקבל 100? זה שהגיע ראשון. מי מקבל 40? זה שהגיע אחרון. נחלק את זה למספר הילדים, נגיד 30 ילדים, אז אם כן 40, 42, 44, עד 100. אין לה ברירה, היא מורה להתאמנות, מה אתה רוצה? אמרתי לה, סליחה. אתה יכול לשאול אותך שאלה לא יפה, קצת קשה, אני מתנצל, סליחה. ואם יש לך בכיתה ילד על כיסא גלגלים, שהוא מגיע אחרון, איזה ציון תתני לו? אז התבלבלה. אז אמרתי לה, עכשיו התפקיד שלך כמורה, אפילו כמורה להתאמנות, זה לנסות לברר איתו מה הוא מסוגל לעשות. ואם אתה שהוא מתאמץ, והוא מוציא מהכוח לפועל את מה שהוא הצליח לעשות, מה שהוא מסוגל לעשות, והוא הגיע לא אחרון, הוא הגיע אחרון אחרי הכיתה השנייה, הוא הגיע. הוא יקבל 100. והראשון שהיה יכול לרוץ 20 שניות, ורץ 21 שניות, למרות שהוא הגיע ראשון, הוא רץ 25 שניות, הוא יקבל 80. בוא, זה קשה מאוד להיות מורה להתאמנות כזה שמחלק ציונים בצורה כזאת. אבל זאת האמת. אין מושג כזה ביהדות של תחרות. מה, אנחנו חיים בתחרות? בא לי לפקוט עם המשפט שאתה אומר עכשיו. תמיד יש את הטובים יותר. מה זה תמיד יש את הטובים? כולם טובים. כל אחד טוב בתחום שלו. מה זה יותר? מאיפה הגיע יותר הזה פתאום?
1,000 נכנסים לישיבה, 1 יוצא מורים.
אז זה אומר ש-990 פחות טובים? לא. לנושא הזה, בעניין הזה, כנראה שהתפקיד שלהם, התפקיד האלוקי שכל בחור הטיל עליהם, הוא כנראה תפקיד אחר. הם צריכים להתמקד בנושא אחר.
תפקידים יותר טובים?
לא. תגיד לי, זה נכון להגיד שהכלב הוא יותר טוב מהתפוז? כן, כי התפוז תקוע על העץ והכלב רץ ברחוב. אז יש יתרון לכלב. אז יש יתרון לכלב. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא יצר את הכלב עם פונקציה של כלב, את התפוז עם פונקציה של תפוז.
בוא נדבר על קדושה. יש אנשים יותר קדושים.
מה זה יותר? מה זה יותר? מה זה יותר? יש טבלה לקדושה? יש טבלה לדף יומי, זה נכון, את זה אני מסכים. אבל אין טבלה לקדושה. מה זה יותר? איזה קלקול זה? אתה רואה לאן זה הגיע? אתה רק מייצג, זה לא, אתה חושב. זה הגיע שאפילו בישיבות זה ככה. אני לומד יותר שעות. אני לומד יותר בעיון. אני בשיעור בגמרא היותר מתקדם. מאיפה המחלה הזאת? מהתרבות המערבית נכנסה אלינו.
ההסבר לא נכון של קנאת סופרים.
אלינו. זה ההסבר לא נכון. קנאת סופרים תרבה חוכמה לפי מה שאני יכול. ותקנה רחל במעשה הטובים של לאה. ותקנה רחל באחותה קנאה במעשה הטובים. היא לא קנאה למה אני לא לאה. היא קנאה למה לאה היא ממצאה את הלאה שבה. ואני הרחלי, כן, אני רחל לא ממצאה את הרחליות שבי. זה מה שהיא קנאה.
יש, בוא נגיד, עובד ניקיון ויש רב גדול. מי תגיד יותר חשוב?
אתה רוצה להזדעזע רגע? בוא נזדעזע ביחד.
בוא נגיד שזה
יש פירוש לרב... זה מה שהכילו אותך. ואולי גם אותי. רב חיים מוולוז'ין, יש לו פירוש על מסכת אבות. הוא אומר שם דבר שזעזע אותי פעם. עשה לך רב. הפירוש של הרמב"ם עשה לך רב, זה אתה עושה אותו לך לרב. לא הרב, הוא עושה את עצמו. אתה עושה אותו לרב. כלומר, אם אתה מרגיש שהוא יכול, הדמות הזאת יכולה להיות מבחינתך, במרכאות, איזושהי בחינת רב, אתה מסוגל לקבל ממנו, לנוק ממנו, להיות מושפע ממנו, אתה עושה אותו לך לרב. עד כדי כך שכותב הרמב״ם בפירושו למשנה, שאפילו אם האדם שאתה עשית אותו לרב, הוא שווה לך, או אפילו קטן ממך, הוא מבחינתך רב בנושא הזה. אומר נפש החיים. בפירושו למסכת אבות. לאן זה מגיע? כמה אדם קרוב אל השם? לפי יכול, לפי האינפורמציה של התורה שיש לו? לפי ההברקות שלו בשיעור בכיתת אמונה? או לפי רחמן עלי בבית? לפי עירת שמיים שלו? הקדושה שלו? כמובן זה תלוי אחד בשני, לא אמר שלו. אבל זה לא זאת הפונקציה, לא זה הקריטריון. הקריטריון זה כמה הוא קדוש האדם הזה, כמה הוא קרוב אל השם, כמה הוא אוהב את השם, כמה יש לו באמת יראת שמיים, שזה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אומר נפש החי, נורא. יכול להיות שאדם מן השוק, מבחינת הפנימיות שלו, הוא הרבה יותר קרוב אל השם, מאשר אדם שיכול ללמד תורה 60 ריבו מישראל. אז מה, אתה אומר, אני לא... עשה לך רב. יכול להיות שהאדם הזה יותר קרוב אל השם, השם מופיע דרכו יותר. אז לפי מה זה נמדד? נכון, נועם הארץ חסיד. ודאי. זה חייב לבוא מתוך לימוד תורה, ושקידה בתורה הרבה שנים, והעמקה. ברור. אבל זה לא זה, זה לא נקודה. כל זה ייצור איזושהי מדרגה פנימית. המדרגה הפנימית היא קרבת השם. צריך להיזהר מאוד מהקטלוגים, לא יודע איך לקרוא לזה, הקטלוגציה הזו. כל העולם הקטלוגי הזה שבו אנחנו חיים, זה קטסטרופה. והקטסטרופה הגדולה שזה הגיע אלינו. זה הגיע לבתי המדרש. דרך אגב, גם במכון מי. לפי המקום שלך בשיעור בגמרא, יודעים מי אתה. בינינו, אף אחד לא שומע. נכון? ברוך השם שאתה לא מכיר. אני מקווה שגם אני לא מכיר. רגע, נוריאל, בבקשה. כן.
לגבי מה שאמרנו, לגבי הקנאה, שציינת לקודם מהמערב, נכון שהקנאה מוציאה את האדם אליו, אבל אני יכול להתענות באדם שהוא מלומד ולהגיד, אני רוצה להיות כמוהו.
לא. אני לא רוצה להיות כמוהו. אני רוצה למצות את עצמי כמו שהוא ממצא את עצמו.
כן.
את המושג קנאת סופרים של אליעזר, תרבה חוכמה, הרי יש צד חיובי בתחרותיות. יש צד חיובי בתחרותיות רק מצד אחד. שהתחרותיות היא מוציאה ממני את מה שאני, לא היא מנסה לעשות אותי הוא.
כן,
לא. אחד הדברים, אני באמת לא רוצה להסתות, אבל פעם ראיתי, בעניה. הרבה שנים הייתה לי קושיה. וכשפגשתי את העניה הזה, התברר לי הקושיה. רבי במסכת אבות אומרת, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו אני בני ביתך. נכון? רבי יהודה הנשיא. יהי ביתך פתוח לרווחה. מצוין. אותו רבי בגמרא מסכת שבת אומר, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. הרי אתה עצמך אמרת, יהי ביתך פתוח לרווחה. אז איך לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו? תרבה חברים, תרבה רעים, בית חופשי. מסביר שם הרב בעין היה. רבי אמר, יהי ביתך פתוח לרווחה. נכון, האדם הוא יצור כללי. הוא לא פרטי. צריך להשתחרר במסגרותיו הפרטיות. הבית שלו הוא בית כללי. נכון. וזה גם מדרגות באישיות, מדרגות בנשמה, מדרגות במה שקורה בחוסם בכל אחד מאיתנו. בסדר. אבל, אל תרבה! למה לא להרבות? לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. אומר הרב, למה? כי לפעמים, מרוב שאדם מרבה רעים בתוך ביתו, אז נוצרת איזושהי אווירה סמויה כזאת של חיקוי והעתקה. ניקח דוגמה. זוג צעיר התחתן. הוא עכשיו בונה את האווירה בבית שלו. מה קורה להמון זוגות צעירים? הם מתארחים אצל משפחות יותר, נקרא לזה, ותיקות. בפרט אם הם משפחות של, נקראות, משפחות בני תורה. ובפרט אם זה אפילו אולי הרב שלו, הרבנית שלה, וכו'. ואז הם רואים דגמים זוגיים ודגמים משפחתיים. הנה פה האמת, עכשיו בוא נעתיק. זה לא מתאים לכם הדגם הזה. אוי ואבוי אם תלכו לפי הדגם הזה. אין דגם. זאת אחת הבעיות כשלומדים את סוגיית הזוגיות, שיש עקרונות, אבל זה מאוד... הקו להגיד, העיקרון הזה הוא מופיע בלבוש מדויק א', הקו הוא דק, צריך מאוד להיזהר לא לעבור את הקו הזה. יש עקרונות, איך זה מתלבש? כל זוגיות, כל משפחתיות תבנה את עצמה. רק רגע, שנייה. לכן אומר רבי, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. אם אתה מרבה רעים בתוך ביתך, תדע לך. זה יכול לעשות אחד משניים. או שאתה תרצה להעתיק את אלה שמתארחים אצלך, או אלה שמתארחים אצלך, ירצו להעתיק אותך. לכן לא כתוב לו, אין שבת א', אני חושב, אני לא זוכר איפה. לכן אומר רבי, לעולם לא ירבה. יהי ביתך פתוח לרווחה, אבל לא להרבות. לכן זוג צעיר צריך לדעת כמה הם אצלם בבית עם עצמם, כמה הם נוסעים להורים, מה המינונים, כמה חברים, כמה חברות. זהירות. חשוב מאוד להשקיע בהתחלה בעצמם. לא אמרנו שלא צריך להתחזק, כי נת סופים תרבה חוכמה. כן, ראינו עקרונות אצל החברים. עכשיו בוא נראה איך העיקרון הזה שאנחנו הבנו שהוא חשוב, בוא נראה איך אנחנו לפי האופי שלנו, לפי האישיות שלנו, מממשים אותו בחיים שלנו, שיכול להיות שצורת המימוש היא תהיה אחרת. אולי לפעמים לגמרי. בלבוש, בצורה המעשית, ממה שראינו. לכן אין תחרותיות. התחרותיות זה צריך להיות מקדמת אותי. כידוע לנו, כולנו יודעים בעל פה, שיש רב זושה וכו'. לא ישאלו אותי למה לא הייתה משה רבנו, למה לא הייתה רב זושה. זה ישאלו אותי. לכן אומר הרב, כל מה שאדם לא יודע, מהי מטרת האדם, ומהי מטרת ישראל, מהי תכלית האדם, תכלית ישראל, וארץ ישראל, והגאולה, והוא כל הזמן שקוע בפרטיות שלו, אז איך הוא יכול להיות אדם מוסרי? איך הוא יכול לתקן את המידות שלו? הוא לא יכול. רק הדוגמה הזאת של הקינה, אנחנו רואים עד כמה זה, האדם יתקן את עצמו לפי הערך של האחרים, ולא יתקן את עצמו לפי הערך של עצמו. ולפעמים זה באמת נובע מכוונות תאורות, ממש. לפעמים אנחנו נפגשים עם אנשים גדולים, מתוקנים במידות, באמת צדיקים, באמת. ואתה רוצה להיות כמוהם. וזה סכנה גדולה. אחת הסכנות, זה כבר, לא אגיד שנכתבו כבר מחקרים על זה, אבל זה כבר מדובר הרבה מאוד שנים, שמאז שהתפתחה תופעת המדרשות, שהיא תופעה ברוכה מאוד, שיש בה גם בעיות לא פשוטות, הרבה פעמים הבנות, בעיקר הטובות, פיתחו לעצמם איזושהי תיאוריה שהן רוצות להתחתן עם מישהו שהוא כמו הרב שלהם. לא רוצה להשתמש בביטויים קשים שהם התאהבו ברב שלהם. ואני לא מגזים, לצערי הרב אני יודע מה אני אומר. אבל הם פיתחו איזו דמות של רב, רק שכחו דבר אחד. שהרב שלהם גדול מהחתן שלהם ב-30 שנה לפעמים. וקרה משהו ב-30 שנה האלה. גם הוא עבר תהליך, גם הוא פעם לא היה הרב. זה מצחיק? זה לא מצחיק. ואז פתאום מתחילים להופיע תופעות כאלה שבנות לא מוצאות את החתן, זה מתחיל להתמרח הרבה מאוד שנים, וכשכבר מוצאות אותו, אז זה פתאום מתחיל להיות בהשוואה. אם היא גלויה זה אותו, והרבה פעמים היא סמויה. אם היא גלויה, אז הורגים את הנחש שהוא קטן, אבל אם היא סמויה, אז היא כל הזמן בעצם יוצאת איתו, אבל היא בעצם רוצה לראות בו את הדמות של הרב שלו, שלה. אבל היא עדיין לא רואה. כי הוא לא הרב שלה, הוא אולי גם לא יהיה דרך אגב, אולי גם אסור לו שיהיה. ואז כל הזמן, הרב באופק, היא מתחתנת עם הרב. דרך אגב, גם בחור ישיבה כאלה הרבה פעמים. שאומרים ברב שלהם איזה מין מקור העתקה כזה.
אבל
מה זה החולניות הזאת? אתה מדבר בתקיפות על זה. זה גורם להרס. הרס עצמי, ממש.
אבל בסך הכל, אנחנו חיים בעולם אנחנו חיים בעולם שאנחנו מפרים אחד את השני.
מצוין. זה משפט נכון.
אנחנו מקבלים אחד מהשני. אתה רואה התנהגות אצל בן אדם אחד, אתה אומר, זה התנהגות נאותה, אני רוצה...
אני רואה אדם בעל ענווה, אני אומר, ענווה זה דבר טוב. עכשיו, אני לא מנסה להיות ענוותן כמו. אני רוצה להיות ענוותן כמוני. עכשיו הגענו לנקודה, זה מאוד קשה להיות כמוני, זה מאוד קל להיות כמוהו. זה מאוד קל לייצר טבלה כמוהו ולהיכנס לטבלה, אבל זה מאוד קל להיות בעל הקשבה ומודעות עצמית באמת כמוני. זה מאוד קל להעתיק אותו. זה העתקה חיצונית. נכון? טוב, אז אם באנו להעתיק, אז אנחנו כמו קלטת. בסדר.
הנה, העתיק את קופי
ענן. טוב, לא יודע מה אתה מתכוון.
קופי ענן, לא.
כן, אבל... אבל זה בחינת ענן, למה זה צריך להיות פה?
מה, אני עצמי שלי זה ניסוי וטעייה?
מה זה ניסוי וטעייה? אנחנו באנו לעולם כדי להיות אנחנו. אחת הדרכים החשובות להיות אנחנו זה להיפגש עם דמויות חשובות, יקרות, שיש להן מה להשפיע עלינו, אבל הן משפיעו עלינו לפי מה שאנחנו. אל תנסה להיות הרב שלך, תעשה טובה. אתה יודע כמה בחורי ישיבה עושים את עצמם בגלל הדבר הזה? אתה יודע כמה בתים לא בנויים נכון בגלל העניין הזה? והלוואי שהייתי טועה.
מה התשובה לשאלה של יאיר?
אין שאלה בכלל.
לא, שאלה מצוינת.
מה השאלה?
מה אני אמור? אני אמור לחפש משהו בתוך עצמי, אבל איך אני רואה את זה אצל מישהו אחר?
בשביל מה אתה במכון מאיר? בשביל ללמוד על היסוד הכללי ואחרי זה לצאת עם הקלסר ולהגיד, יש לי דף? בשביל מה? אנחנו לומדים את זה כדי לזהות את עצמנו. שזה באנו לפה. שכשאנחנו נעמוד מול המראה, נתקרב לאט לאט למי שאנחנו באמת. וזה תהליך כל החיים. אז אומר הרב, אם אדם לא יודע מאיפה הוא יוצא, הוא יוצא מכל העולמות, ותכלית העולמות זה האדם, ותכלית האדם זה ישראל, ותכלית ישראל זה ישראל בגאולה. אז, בינן מקדש וכו'. אז איך הוא יכול להיפגש עם עצמו נכון? הוא לא נמצא על הסקאלה. הוא לא נמצא על השביל הנכון. יש שביל שדרכו האדם מברר את עצמו. השביל הזה הוא השביל הכללי. לכן האדם צריך לחלץ תמיד עם מסגרותיו הפרטיות, הממלות את כל מהותו. עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזה הוא מוריד את האדם לעומק הקטנות. ואין קץ לייסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שאפילו בממד החומרי הכלכלי, מהי הנקודה שמניעה בני אדם בעולם? כסף, כבוד, נסתפק בכסף. בשביל כסף אדם מוכן למכור את הכל. את המשפחה שלו, את ההורים שלו, את עצמו, את השקט הפנימי שלו. אתה יודע מה? אפילו את החופש שלו הוא מוכן למכור. עוד כסף. ועל הכסף הזה הוא נכנס למלחמת עולם מול מי שמפריע לו במרוץ הזה. זה מה שמניע בני אדם, לצערנו הרב. כל כך פרטי וכל כך נמוך וכל כך שפל. ואתה רואה שעובדה, זה מניע בני אדם. אז גם בזה יש מגמה, ואסור לשכוח מי התקין מטבע, יעקב אבינו תיקן מטבע לישראל. ושן היה מופלל, זה מה העניין של תיקון המטבע. למה דווקא יעקב אבינו, למה דווקא זה היה בשכם, דרך אגב? נושא אחר. אבל בואו נראה לאן העולם שהוא, כשיש הופעת עולם כזאת, שהאדם עסוק רק בפרטיות שלו. לאן העולם יגיע בסוף? אין קץ. מאלה היינו אומרים, אתה יודע מה, אדם כל כך שקוע בפרטיות שלו, לפחות שירגיש טוב עם זה. לפחות שירגיש נעים, שלא כיף. ככל שזה יותר פרטי, בדרך כלל יותר מתוסכל. כי הפרטיות שלו רוצה לתפוס נפח, גודל. הפרטיות שלו רוצה להיות יותר, יותר, יותר פרטית, יותר גדולה. אבל הוא לא יכול, כי יש גבול גזרה. שהקדוש ברוך הוא שם בו. ולכן, אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות. לכללות הכל, כללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומתוך המבט הזה, ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה, כי הוא ידע מאיפה הוא נובע, הוא ידע לאן הוא הולך, הוא ידע מה החלק שלו בתוך המכלול. הוא לא שקוע כל הזמן בעצמו. הוא לא עושה מהפרט הכל. הוא יודע בדיוק איך למקם את הפרטיות שלו. כן, בבקשה. מורי, כן. לא אמרנו שאדם לא צריך לדאוג לעצמו, אבל הוא ניגש אל עצמו מתוך מבט כללי. אדם צריך לטפל בעצמו חומרית ורוחנית. אדם צריך לדאוג לפרנסה שלו. אדם צריך לדאוג לשעות השינה שלו. אדם צריך לדאוג לסדרי האכילה שלו. צריך לדאוג, אמרנו שלא. אדם צריך לדאוג להתחתן. ברור. אבל השאלה מאיזה מבט זה מגיע? מאיזה נקודת מוצא אתה יוצא? המורכבות של החיים, שהרבה פעמים זה בא ביחד. הזכרתי פה באחד השיעורים, בהזדמנות אחרת, דווקא לפני כמה ימים, כן? שאדם, נגיד, אני לא אדבר על עצמי, כן? אני אגיד סתם לדוגמה. נגיד, אדם שעוסק בלימוד תורה וזוכר גם ללמד תורה, מקווה שעושה דברים חשובים. כן? אבל הוא גם מקבל משכורת על זה, לא? בוא ניכנס כרגע לפרטים, כן? אבל הוא מקבל משכורת. נו, עכשיו, מצד אחד הוא מתפרנס, כלכלית, מצד שני זה פרנסה רוחנית, זה משהו אחר לגמרי. זה אידיאל. איך אנחנו יוצרים את האיזון הזה נכון? זאת לא שאלה פשוטה. קודם כל נדע שזה לא, יש מחלקת פרנסה, יש מחלקת כלל ישראל. זו אותה מחלקה, זה אותו עולם. נפש האדם אחת. אז זה מסובך. אבל בשביל זה באנו לעולם. כדי שגם כשאנחנו מטפלים בענייני הפרנסה, וזאת האחריות שלנו, אנחנו נעשה את זה מתוך מבט כללי, ולא מתוך מבט פרטי. זה מדרגה, זה לא פשוט בכלל. זה מדרגה. כן, בבקשה. אני הייתי אומר ככה. הבפועל של זה הוא תוצאה של איזשהו מהלך רוחני שאדם צריך לעבור אותו. זה כמו שתגיד, איך אני מתרגם לפועל, איך אני מתרגם בפועל את זה שארץ ישראל דבר חשוב ואני מאוד אוהב אותה. מה יענה לך ילד? תשכב על האדמה ותנשק את האדמה. יש הרבה אנשים יכולים לשכב על האדמה ונשק את האדמה, אבל הם לא אוהבים את ארץ ישראל. אדם צריך לעבוד על, בעצמו עבודה רוחנית פנימית עמוקה ש, ש, שבסוף אין סוף, אבל יחסית הוא יהיה שם פשוט, הוא פשוט יהיה כזה. רב אריה לוין אמר על המשנות במסכת אבות, למה הרבה מהפתיחות של המשנות זה הוא היה אומר, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? הרבה הסברים. רב אריה לוין אמר ככה, שים פסיק, הוא היה פסיק, אחר כך אומר. קודם כל הוא היה. הוא היה כזה. אחרי שהוא היה כזה, הוא גם היה אומר את זה. אנחנו צריכים להגיע למצב של הוא היה. לימוד התורה, מה הוא אמור לעשות לנו? לימוד התורה, המפגש עם הערכים, עם האידיאלים, אמור לעשות אותנו כאלה. אנחנו אמורים להגיע למדרגת חיים כזאת, שארץ ישראל וכל מה שקורה עם ארץ ישראל, זה צריך להיות... אני לא יודע איך להגדיר את זה. נשמת אפנו. זה צריך להיות אדם שזורם לנו בעורקים. וזה לא סיסמאות עכשיו. אם זה קיים בך, יש בך. אין, תדבר עד מחרתיים. אין את זה. אותו דבר ביחס לעם ישראל, אותו דבר ביחס לתיקון עולם. אותו דבר ביחס לבינן מקדש וכו'. כל הערכים הגדולים האלה, כל האידיאלים העצומים האלה, הם יכולים להיות סיסמה, והם יכולים להיות מדרגת חיים. לאט לאט אנחנו עוברים בבית המדרש איזשהו תהליך פנימי, שנקווה שהוא לאט לאט, כל הערכים האלה נהפכים לחלק מאיתנו. אז איך אני מתרגם את זה במקולת? זה לא עניין של מקולת. זה עניין של מדרגת חיים. זה כמו, בוא ניתן דוגמה שקרובה לכולנו ואנחנו מבינים אותם טוב מאוד. איך אדם מגיע למדרגה שהקשר בינו לבין אשתו, בינו לבין ילדים, הוא קשר של אהבה על אמת. לא, הנה, הבאתי לך מתנה, בבקשה. נכון שאני אוהב אותך? כן. נכון שגם את אוהבת אותי? כן, יופי, הכל בסדר. זה לא זה. זה ילדותי. איך, איך, איך מגיעים לאהבה כל כך עמוקה שהיא לא תלויה במתנה או, 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 באיזשהו, או באיזשהו פרגון או כל מה שהחברה המודרנית פועלת כל היום? זה משהו עמוק, אי אפשר להסביר את זה. זה קשר חיים כזה שהולך ונבנה. וזה נוצר. זה קיים, זה קיים. זה לא קיים, עד מחרתיים תגיד דברים, תעשה דברים, הכל מסביב. זה נכון או לא? אתה נשוי? כן. אתה מבין מה שאני אומר? כן. זה תהליך ארוך שצריך לעבור אותו? יש משברים בדרך? כן. אבל זה קורה? זה הולך ונבנה? ונבנה? כן. אין ברגע ש... בדיוק. אז גם אם לא תרצה לדבר על ארץ ישראל, זה יברח לך בשיעור. אתה לא תשלוט על זה. אני מגזים בכוונה, כן. לא תרצה לדבר על עם ישראל, זה יפרוץ ממך, זה ישפריץ ממך, אתה תהיה כזה. אופה, זה לא עניין של דיבורים, אני כאן הורדתי את זה לרמת הדיבור, זה לא זה בכלל. כמו שאמרתי מקודם ולא הגזמתי, זה זורם בדם. זה הדם שלך, זה הדם שזורם בעורקים שלך. זה לא עניין של דיבורים וזה לא עניין של מעשים. זה עניין של מדרגת חיים. זה עניין של הוויה. זה עניין של הוא היה. הוא היה או לא היה. יש שיר כזה, נכון? היה או לא היה. הוא היה או לא היה. וזה נקנה בתהליך ארוך. אז אומר הרב, אם אנחנו לא שייכים ליסוד הזה, אז כמעט אי אפשר לדום, טעם עבודה. כי אנחנו לא בפוקוס, אנחנו לא במסלול, אנחנו לא במכלול בכלל. לקחנו את הפרטיות שלנו, אפילו הפרטיות הרוחנית, ועשינו אותה הכל. הרי אחד התסכולים של בחורים שמגיעים לכאן בהתחלה, זה כשהם מרגישים שמקום לטפל בחזרה בתשובה הפרטית שלהם, כל הזמן מדברים איתם על עניינים כלליים וכלליים וכלליים. אני רואה את עצמי חוזר על, על, על אותו דבר כבר כמה פעמים, כי אני מרגיש את זה. תפסיק לדבר כבר על עם ישראל, נמאס כבר. תפסיק לדבר על ארץ ישראל, פוליטיקה. דבר איתי עליי. תשובה. נדבר עליך או עלינו מתוך המבט הזה, הכללי. מתוך זה נגיע לפרט. לא אומרים שלא צריך לטפל בפרט, אבל מתוך זה. לכן אומר הרב, וכל מה שהתפיסה הכללית שלו, כל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. ברור, כי הוא ממוקם במקום הנכון, הוא יודע מאיפה הוא מתחיל, הוא יודע לאן הוא הולך, הוא יודע מה החלק שלו בתוך המכלול. אז הוא לא חי בעולם של קינה, הוא לא חי בעולם של תחרות. הוא יודע את החלק המדויק שלו, לאט לאט כמובן. ואז מילא הוא גם משלים את עצמו. זה הפוך על הפוך, אדם אומר ככה, אם אני אתעסק כל הזמן עם הכלל, מה יהיה איתי? ואז הוא מטפל כל הזמן בעצמו והוא לא מרוצה. אבל זה הפוך, מרוב, אם הוא שייך למסלול הכללי, אז מילא הוא גם ממקם את עצמו נכון. אז דווקא כשהוא עוסק בכלל, בלי לשכוח את הפרט, גם הפרטיות שלו נבנית בצורה נכונה. אבל כשהוא מתמקד כל הזמן בפרט, הוא מרגיש מתוסכל כל היום. זה נכון או לא נכון המשפט הזה? דווקא כשכביכול הוא עוזב את עצמו בצד ורואה את עצמו מתוך מהלך כללי, אז הוא מרגיש טוב. לא כי הוא שכח את עצמו, כי זה לא נעים לו להסתכל במראה על עצמו, אז הוא ברח אל הכלל. לא, כי מתוך הכלל הוא מגיע אל עצמו. אבל אם הוא קודם משתקע בעצמו, אז הוא שוקע.
בסוף הוא חושב כל הזמן על עצמו כדי לדעת איך לעבוד את חלק מהכלל.
אם הבנתי את המשפט, אז בסדר, אז נכון. לא הייתי, אני לא יודע בסוף אם הוא חושב רק על עצמו. מה זה רק על עצמו? אין רק על עצמו. כי לעולם הוא לא רק עצמו. הוא חוליה בשרשרת, הוא חלק מהכולל. הוא לא רק עצמו. כי כל נקודת המוצא שלו על עצמו זה שהוא לא רק עצמו. אז לעולם הוא לא יהיה רק עצמו. הוא מתחתן כי כיף לו עם בת הזוג שלא נכון, אבל הוא מבין שיש כאן מהלך הרבה יותר גדול, הרבה יותר כללי. שלא תאו ברא לשבת את שרה, והשבט הזה מתגלה דרך עם ישראל והתולדות, והעברת הסגולה הישראלית והעברת התורה במהלך הדורות. הוא מבין שיש כאן, יש לו כאן תפקיד היסטורי. מתוך זה הוא גם כיף לו עם אשתו. טוב מאוד, ככה צריך להיות. כשכיף לו עם אשתו, הוא לא שוכח את המגמה הכללית. הוא לא צריך גם להגיד את זה כל לגימת קפה עם אשתו. את יודעת, אנחנו עכשיו בונים את עם ישראל. זה כבר חולני. כן. יש דברים שצריכים להיות ברורים. לא על כל דבר צריך, לא כל דבר צריך להגיד אותו. פעם סיפרה לי איזו אישה אחת שהייתה באיזו קבוצת נשים שהילדים שלהם התגייסו לצבא. אז היא שמעה את הקבוצת נשים הזאת אומרת, כל צעד שהבן שלי עושה עם המדים הירוקים זה קידוש השם לילה ולילה. אני כל כך מאושרת, זה מתקן את העולם. נכון, מה צריך לדבר על זה? ברור. מה חשב? שהוא הולך לצבא כדי לקבל דרגות? באמת לא מבין. לא מבין. וכל מה שהתפיסה הכללית יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. וככה יזכה יותר להארת האור האלוקי. עכשיו אני נזכר בסיפור. אני נזכר בסיפור. אני חייב לספר לכם את זה. אני מקווה שאני לא טעיתי פעם. כשהתחילה מלחמת אוסלו, היינו נוסעים בכבישים יום-יום. בכביש 60, מה שנקרא. ואז התחילה איזו תופעה שאנשים תולים דגל על המכונים. התחילו לנסוע עם דגלים. אז התלבטתי לתלות דגל, בלי קשר לדגל ממלכתי, זה עוד לפני גוש קטיף, וזה לא ניכנס כל הדיון הזה עכשיו, כן? התלבטתי לתלות דגל. חשבתי, חשבתי, חשבתי. אמרתי, בסוף אני לא תולה דגל. למה לא? כי עצם המכונית שלי זה הדגל. אני זה הדגל. אם אני נוסע בכביש הזה, זה הדגל. אני צריך לתלות איזשהו דגל, כאילו אני לא הדגל? הנה, יש לי בד. הנה, תראו מי אני. מה זה תראו מי אתה? כן, זה כמו אחד. אני דתי. הולך עם דגל ברחוב. אני דתי. למה לא נעשה את זה? קידוש השם. אם אתה תהיה כמו שאתה צריך להיות, הוא היה, אז ברור שאתה דתי. או יותר נכון אלוקי. מה, אתה צריך לעשות איזה מעשה חיצוני ש... עצם זה שאתה בימי מלחמה שיורים בכביש יום ולילה, אתה נוסע על הכביש, זה הדגל היותר גדול. טוב, אז אולי הדוגמה היא לא מספיק טובה עד הסוף. ככה אני הרגשתי לפחות. והקפעתי לו את הדגל. אז אחרי המעשים, אופר, הגענו עכשיו למדינה, ידעתי שאני נופל כאן למוקש, זה לא הנושא שאני מתכוון לדון בו עכשיו. זה לא הנושא של הדגל או הדגל. תתלה דגל, אני חייל בציבות השם. בסדר, נפחנו לך בדניקים. אני חייל בציבות השם. מה אני צריך לקלוט דגל? אם אני כזה, אני כזה. אני כמו אחד שוחה בים. כל חצי מטר אומר לדגים, אתם יודעים שאני שוחה? אתה שוחה. אני אגיד כל דבר. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שאנחנו לא מדברים על מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט כאלה. אבל אני לא אומר רק מייסים בעמד המעשי, אנחנו פשוט כאלה. זה נקרא הלכות קידוש השם, ברמב"ם. טוב, עבודה קשה לעשות את זה. גם אנחנו לפעמים נופלים ויש הרבה מה לתקן. ברוך השם, אנחנו באנו לעבוד. וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. וככה יזכה יותר להארת האור האלוקי, כי שם מלא חל על עולם מלא. והוא עולם מלא בתנאי שהוא ידע לאיזה עולם מלא הוא שייך. ולית שכינתא, אבל אם הוא מנתק את העולם הקטן שלו מהעולם המלא, אז הוא נהפך לעולם חסר. ולית שכינתא שרה באתר חסיר, וכיוון זה באתר חסיר או פגים, לא שריה. איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר, ואין שם כי אם נקודה דלה, מצערה ואפסית. שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. בין אם היא פרטיות חומרית, בין אם היא אפילו פרטיות רוחנית. זה לא משנה לעניין הזה. לכן אנחנו חוזרים שוב לג' כל זמן שלא ילמד לעצמו שתתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה והשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל ותרומותם בעולם כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. איך אפשר לטעום טעם עבודה? בואו נשאל שאלות אפילו יותר מעשיות. איך אפשר ללמוד תורה, להיכנס לבית מדרש וללמוד תורה, בלי להבין מאיפה זה מתחיל, בלי להבין לאן זה הולך? איך אפשר? איך אפשר להתפלל בלי להבין את זה? איך אפשר לקיים מצוות? איך אפשר להקים משפחה? איך אפשר? אני באמת שואל. זה כל כך, נהפך לכל כך קטן, לכל כך ריק. וזה מדרגה שהולכת ונבנית. אז הרב כאן מפרט לגבי התפילה, שאם הוא לא יודע בכלל מה הוא מתפלל. טוב, הוא היה, ננסה, יש לנו הרבה עבודה. אז הפעם הבאה אנחנו בעזרת השם נתחיל את פרק א'. קוף ממזיין. אני אגיד לך, אתה יודע מה אני...